הכל חי אונליין 93fm.co.il בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
שלום לכם, לילה טוב, יום שלישי בשבוע, בית מדרש לאקטואליה. שלום וערב טוב, הרב נויגרשל.
שלום וערב טוב לכולם.
אז הצוות שלנו כמידי שבוע, סגי פרלמוטר, רועי קנטן, דוד קליגר ומוישיקן איתנו גם הערב בתוכנית, ואנחנו כמידי שבוע עם הנושאים האקטואליים שעל סדר היום. וגם אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו ב-03, זה הפקס 03-578-5541, 578-5541, ובמייל bkstrudel93fm.co.il. אני מתנצל שהקול שלי עדיין לא במיטבו, אבל בהחלט אפשר לשמוע ולהשמיע. אז הרב נויגרשל, שנטפל הערב בכמה נושאים. אני רוצה להתחיל עם בית הכנסת של גבעת זאב, סמוך לירושלים, בית הכנסת איילת השחר, שלאחרונה בכותרות לא מעט. איך הגענו למצב הזה שעושים בית כנסת? זה מצד אחד טוענים שזה שטח פלסטיני, או לא בטוח שהוא שטח פלסטיני המבנה הזה. מצד שני, השופטים שבקלות כל כך מאפשרים הריסת בית כנסת, אבל כשזה בתי מחבלים, להבדיל, הם לא מאפשרים, ואני לא רוצה לחשוב אם זה היה מסגד או כנסייה, אם זה גם היה קורה.
תראה, יש פה כמה פרדוקסים, אבל אני אתחיל בזה. בזמנו, כשהקימו את היישובים השונים, או חלק מהיישובים השונים בארץ ישראל לפני 48, הייתה פה תנועה שנקראת חומה ומגדל. התנועה הזאת פעלה באישון לילה, להקים איזה יישוב, וכיוון שהיה איזה חוק, כמדומני, אוטומני, עתיק יומין, שברגע שיש חומה ומגדל, חומה סביב יישוב ומגדל בתוכו, ואולי הכוונה הייתה, אולי זה נולד ממגדלים של מסגדים, אני לא יודע, בכל אופן, כבר לא הורסים את היישוב, גם אם הוא נבנה בצורה פרטיזנית. ולכן הם מגיעים באישון לילה, עוד לפני שבנו בתים, עוד לפני שבנו תשתית, קודם כל עשו חומה ובנו מגדל, וזהו, ואז הרשויות כבר לא יכלו לפרק את זה. הרעיון הוא שיש לפעמים דברים שהחוק היבש צריך להתעדכן מאיזשהו חוק כללי שתקף יותר, והחוק הכללי הזה שתקף יותר קשור גם לקומון סנס. צריך לדעת שאלף, בית כנסת זה בית כנסת, והריסת בית כנסת זה דבר קשה ביותר. גם, כמובן שאין זה אומר שאפשר לנצל את זה בצורה צינית, ולבנות בתי כנסת בכל מיני מקומות בלי שום חשבון, בהנחה שאחר כך יבואו ויגידו שבית כנסת, שהריסת בית כנסת זה דבר חמור ביותר. אבל, בכל מקרה ומקרה, כשבית כנסת כבר עומד שנים, ואנשים מתפללים בו, אנחנו מצפים מכל אדם בעולם, מכל שופט בעולם, וכאן וחומר משופטים במדינת ישראל, שימצאו פתרונות יצירתיים. הווה אומר, יש אפשרות במקום לשבת בבית משפט, לשבת בלשכת השופט, ולדבר עם זה שטוען לבעלות על הקרקע, ולהגיע איתו לסיכום, ובצורה זו, בצורה אחרת, אני לא בקיא בפרטי הדברים כמובן, ולכן אני לא יכול לדבר על המקרה הספציפי הזה. אני רק בא ואומר דבר אחד.
אבל אני כן הייתי הולך עם הנושא הזה לבית המשפט, לשופטים, על הקלות של הרס בית מדרש, בית כנסת, קדוש. בית שקדוש לנו כעם היהודי, והשופטים אטומים לעניין הזה. ככה התחושה של המתפללים?
אני לא חושב שזאת ההגדרה. אני לא חושב שהשופטים אטומים לעניין הזה. השופטים פשוט נמצאים באיזשהו דמיון שהם אלה ששומרים על שלטון החוק, והחוק הוא מעל הכל. אני מניח שאחד השופטים או שניים או שלושה או כולם יבוא ויגידו ככה: תראו רבותיי, אנחנו מאוד מאוד מכבדים בתי כנסת, חלק מאיתנו גם כן מבקרים במקומות כאלה מדי יום, חלק מאיתנו מבקרים מדי שבת, וחלק מאיתנו מבקרים לפחות בראש השנה ויום הכיפורים וכדומה. ואנחנו באמת, באמת, באמת מכבדים. אבל החוק, מדינת ישראל היא מדינת חוק, והחוק הוא מעל הכל, זה מה שהם יגידו. וצריך לדעת דבר אחד. באיזשהו מקום, זה שהקמנו מדינה ויש בה חוק, הפכנו לאפיפיורים בנושא הזה יותר מן האפיפיור. וזה חלק מהאווירה הגלותית של אותם אנשים. ואני אסביר מה הכוונה, ואני קצת אעריך בזה. אני רוצה כן. לחדד את הנקודה. במשך אלפי שנים, יהודי בגולה, לא היה נעלב ממה שהפריץ היה אומר לו. הרבה פעמים כשאני מסתובב בשבילי פולין האבלות, ואנשים מדברים על זה שהשפילו את סבא שלו, השפילו את סבתא שלו, השפילו את אמא שלו, אז אני תמיד אומר, הם לא השפילו. הם רצו להשפיל, אבל הם לא הצליחו. ולמה? משום שכשאדם יוצא החוצה וכלב נובח עליו, האם הוא נעלב? הוא נבהל, אבל הוא לא נעלב. ואם הכלב מצרף מחשבה טובה למעשה, וגם נושך חוץ מזה שהוא נובח, האם הוא יעלב? זה שהכלב נשך אותו? הוא יהיה כאוב, הוא ילך לטיפול, אבל הוא לא יעלב. ואם ציפור שולחת לו מלמעלה משלוח מנות, הוא יעלב? לא. הוא יגאל, הוא ילך להתרחץ. ולמה הוא לא יעלב? כי ציפור לא יכולה להעליב אדם, וכלב לא יכול להעליב אדם, ואותו דבר, פריץ לא יכול להעליב יהודי. אתה היית יכול לראות את היהודי מגיע...
אז אנחנו מתייחסים לשופטים כאל פריצים?
לא, 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 אני אומר את זה כמשל, אני עוד מעט יגיע.
אוקיי.
היית יכול לראות את, את היהודי מגיע ליום הולדת של הפריץ, והפריץ באמת מנסה להשפיל אותו. הוא יורק עליו, נותן לו להלביש אור של חיה, ורוקדים עליו, ומלכלכים אותו, ומקים אותו, והיהודי בסוף נשק את ידו של הפריץ, אומר לו לפני, תודה רבה, והולך הביתה. אתם מסתכלים מהצו, אתה רואה, הזמין יהודי בלי טיפת כבוד עצמי. ואז בבית הוא היה רוחץ את פצעה, והולך לבית כנסת. פה תנסה לתת לו עלייה לא לפי כבודו. פה תנסה להושיב אותו במקום שנראה לו לא לפי כבודו, הוא יהפוך את העולם, יחזיר אותו לטוב עבור. ואתה חושב, איזה מין יצור זה שמצד אחד כזה שפל בעיניו, מצד שני כזה בעל כבוד. התשובה היא, האדם מקבל את הכבוד במקום שבו ליבו נמצא. והפריץ לא יכול להעליב יהודי. ואז פתאום יהודים התחילו להעלב ממה שהגוי אומר. זה היה עם תחילת תנועת ההשכלה. יהודים התחילו להתפעל ממה שהגוי אומר עליו. הגוי אומר שהלבוש היהודי שלו מיושן, אז הוא שינה את הלבוש היהודי. הגוי אומר שהזקן היהודי שלו לא יפה, אז הוא הוריד את הזקן. הגוי אומר שקיום מצוות זה דבר מיושן, אז הוא הפסיק לקיים מצוות. ואז התחילה הגלות האמיתית. כי עד אז היהודי היה בגלות. עם תנועת ההשכלה, הגלות נכנסה
לתוך היהודי. אם אני מבין את הרב נכון, אם אני מבין את הרב נגר של נכון, אתה רוצה לומר שאנחנו חיים בגלות.
אנחנו, לא שאנחנו חיים בגלות, השופטים ואלה שמנפנפים בחוק ומתעלמים מה-common sense הם אנשים הכי גלותיים שיש. כי כל מה שמדריך פה קבוצות אנשים מסוימות, ואני לא מדבר על שופטים כאלה או אחרים, אלא על האווירה, זה אנחנו רוצים שבעולם ידעו שאנחנו מדינת חוק, ואנחנו מדינה שמוכנה גם לפגוע בקודשי ישראל בשביל החוק, והם לא מבינים שזה בדיוק להפך. קודם כל, גם אם זה היה נכון, והעולם היה מתפעל מההתנהלות הזאת, איך אמר בזמנו בן גוריון? אנחנו לא, זה לא מעניין אותנו מה שהגויים אומרים, מעניין אותנו מה שהיהודים עושים. הלוואי וכך היו מתנהלים. ברמות מסוימות, חוץ מבדברים שקשורים לביטחון, כמובן.
כן. אז בוא נדבר רגע על ה... כן.
עוד משפט אחד, עכשיו. זה ש... אין שופט שבא ואומר, רבותיי, תראו, נכון שיש חוק כזה, אבל כאן זה מקרה של בית כנסת, שמתפללים, וזה הפקטור המרכזי בתוך העניין, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. מקסימום יכול להגיד, רבותיי, אני דוחה את ההכרעה לשנה, רבותיי, בכנסת תחוקקו חוק בשביל הבית כנסת הזה. תעשו משהו, שזה יהיה מסודר גם מבחינה חוקית.
שהשופטים יראו שהם רוצים למצוא פתרון העניין הזה, ולא כלאחר יד יקבלו החלטה.
לא שיראו, שיאלצו את המערכת למצוא פתרון כמו שהם יודעים לעשות. שמייבוא ויגידו, החוק הזה שבגללו אנחנו צריכים להרוס בית כנסת הוא לא חוקי. שהמצב הזה הוא בלתי סביר מבחינה חוקית. איי, אין לנו כלים. אני בזמנו הגשתי בגץ. אספר סיפור למאזינים אליך, אולי אתה מכיר את הסיפור שלי. אני הגשתי בגץ לפני הרבה שנים, יחד עם ידידי, עורך הדין מרדכי אייזנברג, ועם עוד עורך דין שלצערי אני לא זוכר את שמו, מחדר אדם לא דתי, נגד מדינת ישראל, משרד החינוך והתרבות והספורט, וכל ישראל, וכל מיני ישראלים נוספים מן הסוג הזה, שיורו למנוע משחק כדורגל מאוד חשוב, שאמור היה להתקיים בראש השנה, ברמת גן, נגד קבוצה שמייצגת את בירת, את עיר הולדתה של המפלגה הנאצית. ביירן מינכן.
והרגע, התירה הייתה בגלל ראש השנה או בגלל ביירן מינכן?
בגלל ראש השנה. אבל okay. בגלל כל הסיטואציה. אני אמרתי שם בעתירה, רבותיי, אני יודע שאין לנו עילה משפטית מי יודע מה גדולה. אני לא הייתי בתור משפטן, אני הייתי בתור רב נויר.
יש ציבור. אוקיי.
אין לנו, אני מספיק מבין במשפט שאני יודע שאין לנו עילה משפטית מי יודע מה. אבל, רצינו לגול, הם משחקים תחת דגל ישראל. החרפה הזאת היא נחלת כל הציבור שדגל ישראל מייצג אותו. וזה כולנו. ככה זה נראה בעולם. ולעיני העולם זה ככה נראה. ולכן אני רציתי לגולל את החרפה לפתחכם. עכשיו אתם תתמודדו עם זה. מה שתחליטו, תחליטו. אנחנו היינו בטוחים, עורך דין אייזנברג ואנוכי, שידחו את התביעה שלנו על הסף. וכשדחו תביעות על הסף, ישבנו שם רגעים קודם בכל מיני נושאים, חייבו הוצאות משפט, 100,000 שקל, 150,000 שקל. ואני אמרתי למרדכי, מרדכי, הוצאות משפט אתה משלם, לי אין כסף. ובקיצור, שעתיים דנו בנושא שלנו.
ולמה דחו אגב?
אני מיד אגיד, מתוכם 45 דקות השופטים יצאו להידיין בינם לבין עצמם. ואז יצא בית המשפט, והרכב היה לכאורה הרכב הכי 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 קיצוני לצד שני, כשבראשו עמד השופט המנוח, משנה לנשיא בית המשפט העליון, אז מישאל חשין. שידוע היה ביחסו המאוד מאוד חוקתי, נקרא לזה ככה, לא לשתמש מילים לא יפות, כלפי עניינים שריח דת נוטף מהם. אמר השופט מישאל חשין, הקריא את ההחלטה ואמר ככה, אף אחד לא רוצה שהמשפט, שהמשחק יתקיים בשבת. אבל גם אנחנו.
ובראש השנה במיוחד.
משפט, שהמשחק יתקיים בראש השנה, כמובן. אף אחד לא רוצה שמשחק יתקיים בראש השנה. וודאי בית המשפט הזה לא רוצה. אבל מה נעשה שמדינת ישראל לא נתנה בידינו כלים למנוע אותו? אז אני שואל.
יש בזה היגיון, אגב, במשפט כן. הזה. אין חוק שאוסר משחק כדורגל בשבת או בראש השנה.
נכון. נכון, מדינת ישראל לא נתנה להם כלים.
יהיו שאומרו שעדיף שאין חוק כזה, כדי ש... כי אתה יודע, אם יהיה חוק כזה, יחפשו בדווקא לעשות את זה.
יכול להיות, אבל אני שואל תמיד שאלה בעקבות הסיפור הזה, אז במה מדינת ישראל היא מדינה יהודית? תמיד אמרו לנו שזה מתבטא במערכות החוקים בצורה מסוימת כזו או אחרת, אבל זה, את המינימום הזה, ומה שאני הייתי מצפה, שם אי אפשר לעשות את זה, מכיוון שראש השנה קרה ובא. אבל אם זה לא היה נושא של ראש השנה, היה צריך, הייתי מצפה שבית המשפט יבוא ויגיד, רבותיי, אני פונה בזה, או מורה בזה, למערכת החוק, למערכת המחוקקים, לבית המחוקקים, לטפל בעניין, ותוך 3 חודשים להמציא לי טיוטה של חוק. וזה מה שאני הייתי מצפה שבית המשפט פה יעשה, שבית המשפט יודיע את דברו בצורה חד משמעית. נכון שנניח שלפי החוק כן צריך לפנות את המקום, אבל... מכיוון שמדובר פה במדינה יהודית, מכיוון שמדובר פה בבית כנסת, מכיוון שאנחנו מצפים שהעולם מתייחס לבתי כנסת בצורה ראויה, אנחנו לא רוצים להורות להרוס את בית הכנסת. ואנו פונים למערכת המחוקקים, לרשות המחוקקת, לטפל בזה בעדיפות ראשונה, ולסדר בצורה זו או אחרת, שלא יצטרכו להרוס את בית הכנסת. ובמיוחד, אם ניקח את הסיטואציה שהזמן גרמה, בימים שבהם האויבים שלנו עושים כל מאמץ ליצור את הרושם שהם שוכבים על הגדרות לשמור על מה שהם מכנים קודשיהם, מצד שני יהודים עושים כל מאמץ להראות שקודשי ישראל בית כנסת הוא שווה כקליפת השום, כלעומת לשונו היבשה של חוק זה או אחר, הדברים האלה הם לא רק מעוררים פלצות ברחבי העולם, אלא הם גם מעוררים כתרוג עצום. ואני רוצה להדגיש ולומר שאין כוונתי לומר ולו לרגע שאנחנו צריכים לזלזל בבעלותו של אדם, יהודי או לא יהודי, על קרקע מסוימת.
אבל במקרה הזה עדיין עד הרגע הזה עוד לא הוכחה בעלות של אותם פלסטינים שטוענים לבעלות.
אני לא מכיר את המקרה בכלל. אני אומר, גם אם הייתה מוכחת הבעלות, עדיין היה מקום לטפל בדברים בצורה הולמת, ולא באמצעות דחפורים. גם אם הייתה מוכחת הבעלות, אז מביאים את הצדדים, יושבים איתם ביחד עד שיצא השן לבן, הרחק מהם התקשורת.
ואני חייב לסכם את הדיון בנושא הזה בדברים הומוריסטיים שכתב אחד מכותבי התורים ביתד נאמן ביום, בסוף השבוע האחרון. הרי טוענים שהשטח שייך לפלסטינים, אולי מישהו שם מחבל, ואם כך צריך להגדיר את השטח כבית של מחבל, ועד השופטים יורו לא להרוס. כן, חשיבה מקורית. טוב, אני רוצה שעוד תכף נצא להפסקה, אבל לפני כן, אולי הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו, נושא של דיבור באוטובוסים, נושא שמעיק להרבה אנשים שנוסעים באוטובוסים, נספיק בכמה דקות או שנעשה הפסקה?
כיוון שאנחנו רוצים לדבר על דיבורים, אז אי אפשר להגביל אותנו עד ההפסקה, אז נעשה הפסקה.
אז נעשה הפסקה ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מרגרשל ובצלאל קהל.
טוב, אנחנו חזרנו מהפרסומות, ועכשיו אנחנו נעסוק בנושא שהוא חשוב מאוד, אני חושב. כל כך לא אקטואלי ברצף של האירועים החדשותיים, אבל הוא אקטואלי לכל מי שנוסע באוטובוס, ברכבת. אתם יודעים מה, גם עומדים בתחנה באוטובוס, או בכל מקום בסופר, אנשים מדברים ומדברים ומדברים בטלפון, כאילו אף אחד לא מסביב, וכאילו אנחנו בבית, אין פרטיות לא לנו ולא למי שבצד השני, וצריך לדבר על הנושא הזה פעם אחת.
אני רוצה להקצין את הדברים עד הקצה השני. אני שונא טלפונים מפורסם. אני לא מסתובב עם פלאפון גם כן, יש לי רק באוטו וזהו. ובכל זאת, חזרתי מטיסה. מטוס נחת.
נס שבטיסה אין דיבורים, אין טלפונים.
אין טלפונים.
כן.
מטוס נחת, ואיך שמטוס נחת אני מחבר את הטלפון שלי. פה בארץ, שבתי מאיזה נסיעה. באותה הזמן, אחת מבנות משפחתי הייתה על ארז דווי, בבית חולים שערי צדק. ואיך שהטלפון מגיע, איך שאני עומד בין האנשים, ואני נראה כמו שאני נראה, מצלצל אליי הטלפון, ואומרים לי שהרופאים שאלו, והיה כאשר יקרה מה שיקרה, האם לבצע החייאה. ולי כבר הייתה משנה סדורה בעניין הזה, במקרה הספציפי הזה, ואני אמרתי מה שאני יודע שצריך הייתי להגיד, אמרתי להם, רבותיי, תגידו לרופאים לעשות החייאה. ומסביבי אנחנו עומדים דחוסים אנשים, כמעט הייתה צריך להביא הצול, אלא זה כמעט התעלפו מסביב. בן אדם שלא נראה רופא, ולא נראה... נראה בהחלט כמו שאני נראה, פתאום נותן הוראות לעשות החייאות פה. האנשים שנוסעים באוטובוסים מתלוננים. ובני ביתי נוסעים באוטובוסים, וזה קורה באוטובוסים חרדים. נוסעים לבני ברק. יושבים באוטובוסים מירושלים ועד בני ברק. ומנהלים שיחות בפלאפונים על כל העניינים שבעולם, החל מהעניינים הכי טריוויאליים של מריבות קטנות שמנהלים בשלט מרחוק בבית, וחלה בעניינים שהצנאה יפה להם. אנשים מנהלים שידוחים בטלפונים.
אתה יכול לדעת את כל חייו של האדם שיושב לצדך, מלפניך או מאחוריך.
אז קודם כל, זה לא תרבותי. שאדם נוסע באוטובוס ציבורי וגוזל לשכניו את השקט שהם רוצים בשעה, שעה וחצי שהם נמצאים ורוצים להיות עם עצמם, רוצים לקרוא, אולי רוצים לנוח, אולי רוצים לישון. מה, מי שמחה להיות, הרי יש חוק שאם הנהג פותח רדיו וזה מפריע לנוסע אחד, הוא יכול לבקש ממנו לחבות אותו. קל מאוד לחבות את הרדיו, קשה מאוד לסגור לאנשים את הפיות. חוץ מזה, שכל המשפחולוגיה המטומטמת והקטנטנה של כל עם ישראל צריכה להיות פרוסה על השולחן, באמת, זה צניעות, זאת עדינות, ככה אנחנו מחנכים את ילדינו. בדיוק באותה מידה, כמו שכתוב במשנה, שפעם אחת הלל התקרב לעיר והיו שם צעקות מתוך העיר, שנפלה את השריפה, אמר הלל, בידוע שזה לא מביתי. אז על דרך המליצה לומדים את זה שהלל אמר, בידוע זה לא מביתי, כי בבית שלנו לא צועקים. אפילו אם יש שריפה, לא צועקים אצלנו בבית. אצלנו לא צועקים. כמה זה נשמע מגונה. כשאנחנו נמצאים בביתנו, ומחלונות השכנים שומעים את בני הזוגות ההם, מדברים זה לזה, בטונים השאולים מתרגילים לפיתוח קול. אבל הם עושים את זה לפחות בביתם.
גם חינוכית אגב, המשפט הזה הוא גם חינוכי, אני חושב. לא תמיד הצעקות או הרמת הקול מסייעת.
בלי ספק. אבל זה לפעמים מסייע לקטרזיס של הצועק עצמו. אם הוא נמצא בביתו, הוא גם צריך לדעת שמחוץ, מהחלונות החוצה לא צריכים לשמוע שום דבר. אבל אם אתה נמצא ברשות הרבים, זה חינוך לאצילות שאנחנו רוצים לחנך את ילדינו, ואתה רואה לפעמים כל מיני אנשים שבהחלט נראים שאולי הם מורים, אולי הן מורות, אולי הן מחנכות, אבל כאן נפרץ הפתח, וזה עוד אחת מהכללות שהטכנולוגיה, הפלאפונים, העבירה אלינו. אני רוצה לצטט ציטוט מהרבי מקלויזנבורג, שדיבר בשיעור חומש רש"י פרשת חיי שרה לפני למעלה מ-40 שנה. הוא אמר דבר שהיום אנשים ישמעו את זה ויחשבו שמשהו מוזר נאמר. הוא אומר, את כל ההתקדמות הטכנולוגית המציא השטן. החשמל בלילה, הוא אומר. פעם בלילה, כשהיה נהיה חושך, אנשים היו הולכים לישון. אלה שרצו ללמוד, התאמצו, שילמו הרבה כסף והדליקו נרות. הוא מביא שם סיפור על הרמו, שאבא שלו, של הרבי מקלויזנבורג, סיפר לו, שנמצא בפנקס הקהילה של קרוקה, שבזמן שהרמו התקבל להיות רב בקרוקה, אנשים היו עוברים ברחוב בלילה ליד ביתו של הרמו, והיו רואים שחשוך בבית. ואנשים התחלו לדבר, מה זה שהרב לא לומד בלילה? עשו אספה, ובאספה אמרו לרמו שזה יוצר חילול השם, אנשים אומרים, הרב לא לומד בלילה.
וזה הם ידעו כמו שאין אור.
כמילה שאין אור. אמר להם הרמו שהוא לא לומד בלילה לאור הנר, כי אין לו כסף לקנות נר. אז הוא לומד בעל פה.
אז הם אשמים בכלל.
הוא לומד בעל פה. והחליטו להוסיף למשכורתו 6 גרצר, זה היה נקרא, כדי שהוא יוכל לקנות נרות. אמר להם הרמו, אני לא רוצה להשתמש בכתרה של תורה, בשביל נרות מספיק לי גרצר 1.5. אני לא צריך 6. תנו לי 1.5 ואז אני אדליק נרות ואני...
אבל עצם זה שהם ידעו, או שהם הלכו לחפש, למה היה חשוך אצל הרב בלילה, חוצפה שאין כדוגמתה.
לא, זה לא חוצפה, זה מראה שבאמת ככה היה מקובל. שכל
למה?
החלונות
אם אמורים חשוכים. לדעת מה הרב עושה, אולי הרב לא. יושב בחדר סגור, ואולי הוא לומד בעל פה, מה? לבוא ולקבוע עובדה?
היה מקובל, זה היה בולט. זה בדיוק אותו דבר כמו שרב לא יגיע לתפילה לבית הכנסת. הקהילה רוצה את הרב, לראות את הרב, מגיע לתפילה בבית הכנסת. ואם אין יותר מניינים בסביבה, אז הם יודעים שהוא מתפלל בלי מניין. מה שהסיפור הזה אומר לענייננו, זה שבאמת כל הבתים היו חשוכים. ברגע שקבעה השמש, שקעה השמש, אנשים הלכו לישון. והוא אומר, אנשים הלכו לישון ולא היו חוטאים. היום יש אור חשמל, אומר הרבי מקלויזנבורג, אנשים מפטפטים, מדברים לשון הרע, רכילות וכו'. אז יש לזה שני צדדים. אור החשמל גם מאפשר לעוד הרבה מאוד אנשים ללמוד. אבל זה מראה שכל ההתקדמויות הטכנולוגיות הללו הם עלייה וקוץ בה. והפלאפונים זה מכה שלא כתובה בתורה. אני לא מדבר על... אני מדבר על פלאפונים קשרים לגמרי.
לא, זה לא קשור לטלפונים, זה קשור לעצם הדיבור. זה יכול להתקשר, לא קשר, זה לא נפקא מינה.
תראה, זה נכון. אבל מה שקורה הוא זה שהוא טרוק גדרות. לפני שהיו פלאפונים, אנשים היו עולים על האוטובוס, הם ידעו שעכשיו יש להם שעה של שקט. ברגע שהתחיל להיות פלאפון אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אחד התוצאות זה שאנשים יודעים שיש להם כעת שעה, לא שעה עבודה, אלא שעה נוספת של פטפוט ועבודה. זה שזה לאוזני כל ישראל, זה לא אכפת להם משום מה. פתאום מתברר למפרע, שאם חשבנו שזה שהיה שקט באוטובוס עד עכשיו זה בגלל הצילות והעדינות, פתאום מתברר שאולי זה היה רק בגלל היעדר כלים. וזה עצוב מאוד. וזה עצוב מאוד, כי אנחנו אנשים, אנחנו רוצים שאנשים ידעו שברשות הרבים לא מרימים את הכל. לשום דבר. לא מרימים את הכל. עכשיו, אם נחזור...
כן. כן. אם נחזור...
נחזור לנושא הפלאפונים עצמם, אני רוצה להגיד לך, אני יושב בהרבה הרצאות. לפעמים גם בהרצאות למחנכים ומחנכות. וכל דקה מצלצל פלאפון אחר. אני אומר, רבותיי, כולם פה עובדים בעצולה, אבל גם אם עובדים בעצולה, אפשר לשים את זה על רוטט. למה לפני 30-35 שנה, כשהיינו אומרים שיעורים, היו שם אנשים שעה, שעתיים, שלוש, ולא היו זקוקים, ולא קרה שום דבר. מה שמתברר, שאנשים איבדו את היכולת להיות עם עצמם. הם כל הזמן זקוקים לגירויים מבחוץ. וזאת השאלה, למה אנחנו כל כך משעממים את עצמנו? למה אנחנו לא יכולים להיות שעה מרוכזים במחשבה? לחשוב שעה. מישהו שינסה...
לקחת חומר קריאה.
לקחת חומר קריאה, ודאי, זה גם כן הרבה יותר... זה גם כן, אתה מחליט מה אתה קורא, אתה מחליט איך אתה קורא. זה לא משהו מבחוץ שכל הזמן מעורר אצלך את הגירויים. אני אומר, אפילו... הייתי מעדיף שאדם יושב שעה ויחשוב בעצמו מאשר לשמוע את תוכניתו של הרב נויר שלו ושל בצלאל כאן ברדיו כל חי.
טוב, אז סיגרות, קיבו את הטלפונים או אל תדברו באוטובוס, זה לא נעים, זה לא נחמד, ואף אחד מאיתנו לא אמור לדעת את כל קורות חייכם. אפשר לכתוב ספרים שלמים עם מה שאנשים שומעים באוטובוס. זה פשוט... האמת, זה סיפור סטירי הקטע הזה.
סיפור עצוב.
לפעמים. עצוב, עצוב, אבל כן.
אוקיי, טוב. עצוב לא עצם העניין של הנסיעה באוטובוס. עצוב שזה מלמד עלינו משהו.
כן, חבר. טוב. נותרו לנו עוד כמה דקות לתוכנית, ואני רוצה להתלבט בין שני נושאים. חשבתי משהו שקשור להלכות חושן משפוט, להלכות שכנים ומחלוקת ודברים כאלה, אבל אני חושב שנשים את זה בצד. השבוע, למרות שקיבלנו שאלות כאלה בעניין הזה, אני רוצה כן לחזור למשהו שכבר עסקנו בו בעבר, וזה הר הבית. והשאלה שנשאלת על ידי אחד המאזינים, למה יש בציבור שלנו הרגשה שהר הבית, שבעצם הר השם, הר המוריה, שייך דווקא לציבור הדתי-לאומי, ונשמעים משפטים כמו מה יש להם שם, או אולי הכותל יותר קדוש, בואו נעשה קצת סדר שוב, למרות שדיברנו בנושא הזה בעבר.
אני רוצה להגיד דבר מאוד חריף. אמרנו בעבר שוב, שהנושא של הר הבית קשור בעיקרו לקדושתו הגבוהה מאוד של הר הבית, שבה רוב מניין ורוב בניין של גדולי ישראל אמרו שעקב כך איננו עולים וגם תופסים מרחק ביטחון. אבל צריך לדעת שיש בזה יותר מזה. אחרי שהמרגלים הגיעו מארץ ישראל והגיעו למדבר והסיטו את רוב העם לא לרצות לעלות לארץ ישראל. ומשה רבנו אמר להם, אתם לא רוצים בסדר? לא תעלו. כעונש. לא היום ולא מחר. הדור הבא יעלה. ואז הייתה קבוצה של אנשים שהחליטו לחזור בתשובה ולעלות לארץ ישראל עכשיו, לתקן. שרבין אומר להם, איחרתם. זה לא הזמן. לחזור בתשובה זה לא נקרא לעלות לארץ ישראל, לחזור בתשובה זה לשמוע למשה רבינו. הבעיה לא הייתה שלא רציתם לעלות לארץ ישראל, הבעיה הייתה שלא רציתם לשמוע בקול משה רבינו. כשהוא אמר לעלות, לא רציתם. כשהוא אומר לא לעלות, אתם כן רוצים. אתם לא שומעים. ויעפילו ויעלו הערה. משה ואהרון ברית השם לא יצאו מתוך המחנה. ויצא המלאכי והכנען לקראתם, ויקום ויקטום עד החומה. רוב מניין ורוב בניין של גדולי ישראל, כולל הרבנות הראשית לישראל לדורותיה, הודיעו באופן חד משמעית לא לעלות להר. גם אם אלה שמעפילים לעלות להר, יש להם סיבות כאלו ואחרות. משה ואהרון ברית השם לא זזים מתוך המחנה. ואני לא ממשיך לתרגם את המשל הנמשל. ואני חוזר ואומר מה שדיברנו אז. לפני 30-35 שנה, הנושא של הר הבית היה ברור. הר הבית בידינו, הביטוי הכי נפלא להר הבית בידינו, זה שאנחנו מסתכלים עליו מרחוק, וליבנו יוצא לקראתו. כי אנחנו אומרים, אנחנו לא יכולים להתקרב למקום הזה. כי התורה אסרה. לפעמים השלטון של האדם על עצמו, הרצון לעשות, וההתגברות על הרצון, בגלל שהתורה אסרה, מעידה על שלטון יותר מכל דבר אחר. מה שקורה זה שהפלפולים ההלכתיים לא מעלים ולא מורידים, כי את כל זה ידע גם הרב אלישיב, ידע גם הרב עובדיה, וידעו גם הרבנים כולם לדורותיהם. זה לא הנושא שלנו. ובנושאים שקשורים לכלל ישראל, בוודאי שצריך ללכת אחרי רוב בניין ורוב בניין של גדולי ישראל, ופה לא שייך נער הנער או פשטי. כי זה אחריות של כלל הציבור פה. ומי שעושה, פשוט משליך דברים על כלל הציבור, ולא נפרט. אבל יש פה גם כן עניין של חוסר חוכמה בדבר. חוסר תבונה. כי מה רוצים? יצרו מין משוואה כזאת שצריך לעלות להר כי הר הבית שלנו. וכי זה המקום המקודש שלנו. ובגלל שהמקום המקודש בתוך שלנו, אנחנו צריכים להיות שם פיזית. ואנחנו אומרים שאין שום קשר בין אחיזה פיזית לבין היות הדבר שלנו, ובין היות הדבר המקום המקודש ביותר שלנו. עכשיו, ברגע שיצרו משוואה כזאת, שכשאנחנו לא נמצאים במקום, פירוש דבר שאנחנו מודים שזה לא שלנו, הם יצרו בעיה. ולמה? כי בעולם, עם כל הכבוד לדוברים של אלה שכן עולים להר הבית, יהיו מי שיהיו, אינני מכיר אותם, בעולם לא רואים בהם נציגים של העם היהודי ושל היהדות. בעולם הרחב כולו רואים, חלק רואים בדוברי מדינת ישראל, הדוברים, חלק רואים בגדולי ישראל, הדוברים, אבל ודאי לא בהם. וממילא, ברגע שהם יצרו את המשוואה, והם יצרו בנוסף לזה מצב, שככל שהם עולים יותר, כל הדוברים האחרים קוראים בקול גדול וברור שצריך לעלות פחות, בעולם זה נשמע שהדוברים הרשמיים מסכימים שזה לא שלנו. כי נוצרה משוואה כזאת שאם זה שלנו אנחנו יכולים לעלות. ולכן אנחנו צריכים להגיד, ולכן אנחנו מטפלים בזה עוד פעם. בלי קשר לוויכוח ההלכתי, ובלי קשר לעובדה שאחרי הוויכוח ההלכתי שלא מתנהל במישור של תלמידי ישיבת קטנס, אלא מתנהל במישור של גדולי הפוסקים. וכולם יודעים מה דעתם של רוב מניין ורוב מניין של הפוסקים בעניין הזה.
כן, אבל עדיין הם נכנסים לתוך, או מכניסים את כולם לתוך העניין הזה, והם מדברים זה כבר לא ויכוח הלכתי.
אנחנו לא יכולים, אבל הכלי שיש בידינו זה לדבר. זה כמו שיש למוסטרופולי אמר, שאני אעשה מה שאבא שלי יעשה. אבא שלי גם כן רק דיבר. אנחנו לא יכולים להרביץ להם, אנחנו רק מדברים. ומכיוון שמדובר פה גם בעניין דקלרטיבי, אז ככל שהדקלרציה הזאת תשמע כלומת הדקלרציה שלהם, אולי נעשה משהו. ולכן אנחנו חוזרים ומדגישים. הוויכוח הוא לא מה יגרום לאינטיפאדה ומה ימנע אינטיפאדה. הוויכוח הוא מה הם דרכי הביטוי לשלנו. ואנחנו אומרים דרכי הביטוי לשלנו, זה לדעת שהתורה קבעה מה שלנו. ומה שכתוב בתורה okay. שזה שלנו, זה שלנו. והתורה גם קבעה שאסור לעלות לשם. בלי קשר לשאלה. באיזו מידה מותר לנו, אנחנו צריכים להיאחז במשהו שלנו. זה שלנו, ואנחנו עולים לשם.
אוקיי, לפני כמה שבועות התראיין כאן בכל החי יהודה גליק. הוא אמר משפט שהקפיץ לא מעט, ולא נגענו בזה בהמשך. הוא טען שאין שום הכל לזה שלא ירד בית מקדש משמיים. הוא אפילו הוסיף ואמר שבכלל זו אמונה נוצרית.
שמה, שירד בית מקדש משמיים?
כן. כן, פגשתי אותו לפני כמה ימים, הבאתי לו רשימת מקורות, הוא אומר לי הכל שטויות. אז לא היה בשידור הוויכוח ביני לבינו או הדיון הזה, אבל אני חושב שקצת להעמיד דברים על דיוקם צריך.
תראה, יש בית מקדש שלישי מתואר ביחזקאל, ויש בית מקדש של מעלה ובית מקדש של מטה, ויש דיבורים ויש מקורות שונים שלא נמצאים ברגע הזה לפניי, שלמעשה מדובר בבית שיבנה מלמטה וירד מלמעלה, ובשילוב של שניהם יהיה בית מקדש, בית מקדש שלישי. זה נדמה לי הסיכום של הדברים, שזה זה וזה גורם. אבל זה, שוב, זה לא קשור לעניין בכלל. זה לא קשור בעניין בכלל. לא פלוני ולא אלמוני הם בעלי בתים על כלל ישראל שהם יקבעו מה שצריך לעשות. יש גדולי דור. ועל פי, ולאורך כל ההיסטוריה, ברגע שאנשים, והבאנו את הפסוקים מן התורה גם כן, לגבי אלה שעלו הערה ומשה, ואהרון ברית השם לו משהו מתוך המחנה, ואני חושב שזה מדבר, אומר הכל.
כלומר, לא להתרגש, לא להתפעל, וכששומעים את הוויכוחים האלה על הר הבית עם אנשי ימין, עם אנשי, איך הם קוראים לעצמם, אנשי המקדש, אנחנו צריכים לזכור תמיד שמי שמנחה אותנו אלה גדולי ישראל, אלה גדולי הפוסקים, ואנחנו פועלים לפי פסיקת ההלכה שלהם.
אני חושב שהמשפט הרלוונטי ביותר הוא מה שכתוב בחז"ל, שמי שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. גם אם אדם קרא ושנה והוא יודע את כל המקורות ההלכתיים, הוא גם יודע את כל כללי ההלכה, אבל אם אין לו מסורת, איך פוסקים ואיך פוסקים במקרים מסוימים, ואיך לוקחים בחשבון ומשקללים את הכל, אז אין בידו להכריע, ובעניינים שקשורים לכלל ישראל, אנחנו יודעים בידי מי ניתנה הסמכות להכריע.
בהחלט. טוב, אנחנו נסיים את התוכנית בכך. נודה לצוות שלנו, לרועי קנטן, לסגי פרלמוטר, לדוד קליגר, מוישי כאן. תודה רבה, רב נויגר של.
תודה רבה, ושיהיה חודש טוב, בעזרת השם, ראש חודש עוד מעט.
כן, עוד כמה ביום רביעי בלילה, עוד כמה, 24 שעות. בהחלט. נודה גם למאזינים ששולחים לנו שאלות מדי שבוע, נשמח לקבל אותם מוקדם, ככל האפשר, ב-03-578-5541, זה בפקס, וגם במייל, bkstrudel93fm.co.il. שיהיה לכולם לילה טוב, בשורות טובות, וכאמור, חודש טוב ומבורך.